עליהם רבותיי, השיר הזה נמסר בזכות אבי מורי ואמי מורתי, ולזכות הרב דוד בן מרת הנה מרים, ולוי נשמעת מרת אסתר בת רב שמואל, חנה בת רמת חנה בת רבי יצחק יונה, ומרת ארתה חנה בת רב מאיר זאב. אנחנו נלמד את תורתו של מרן ראש הישיבה הרב פוטנר זצ"ל. כתוב בחז"ל סוכה נ"א, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. יש הבדל בין שני סוגי שמחה, יש עבדו את השם בשמחה ויש שמחות צדיקים בשם. שניהם הם מקור של אידיש השמחס, של שמחות יהודיות. לומר תקה דופר טייצ'ן על הסורטן אידיש השמחס. ובאמת הבה נבוא ונפרש כאן כל סוגי שמחות יהודיות. עבדו את השם בשמחה, כלומר יש כאן עבודה ומצווה המתקיימת בשמחה. אולם אפילו בלי שמחה הייתה מתקיימת מצווה, רק שעכשיו נעשה מתוך שמחה. שמחות צדיקים בשם, יש כאן עבודה של שמחה. העבודה היא השמחה עצמה, ובלעדי השמחה אין כאן עבודה כל עיקר. למשל שמחה יסודית של שלא עשה ניגוי, הלא היותי בן ישראל הוא מצב נתון ולא פרי עבודתי אני, ושמחות צדיקים במצב זה. כך בכל מיני שמחות על מעלות רוחניות לילה ולילה עד אין סוף, הן נכנסות בסוג השני הזה של שמחה. לשם הבלטת ההבדל ביניהם הננו מתנסחים ואומרים בעבדו את השם בשמחה, השמחה היא בעבודה, ואילו בשמחות צדיקים בשם העבודה היא השמחה. השמחה יתרה של שמחת בית השואבה מיוחדת היא במינה, והיא באמת סוג שלישי שהיא יתרה על שני הסוגים הקודמים. הבה נפרש בברירות את היתרון הזה שהיה מופיע בשעה שחסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בשמחת בית השואבה. נבאר קודם פן אחד של הנהגת צדיק ורע לו, שנפרעים מצדיק על חטאיו בעולם הזה, ולרשע הנהגה היא בהפך. ולמה יהיה כך שלצדיקים ישולם בעולם הזה ולרשע בעולם הבא? כלל הנהגתו יתברך להעמיד ולקיים את מהלך הבחירה של האדם, אשר אחד מצורכי הבחירה הוא שיהיה מקום לאדם לטעות. ואם שהיה עונשו מתגלה מיד כתוצאה ממעשיו, היה מתמעט המקום לטעות. ולכן בכל מקרה של חטא יש חשבון שרק הוא יתברך יכול לשער כמה מהעונש יגיע לאדם מיד כתוצאה ממעשיו, שלא ייגרע ויתמעט המקום לטעות הזה, וכמה צריך להעלים מהעונש באותה שעה. כאן הוא הפן הזה בעניין צדיק ורע לו. ייתכן שירע לצדיק דווקא משום היותו צדיק, ואילו היה בינוני לא היה מגיע לו הרע הזה בשעתו. והמהלך הוא על פי מה שמצלינו בצד הרע, הכבדת לב פרעו, היינו סילוק או מיות כוח הבחירה כתוצאה ועונש על חטאים שעשה. זה הכלל, כל שההכבדה היא תוצאה ממעשיו הוא, הרי הוא נחשב אחראי גם למעשיו שעושה מתוך הכבדה זו ונענש עליהם. נזקפים הם מעשיו על חשבון הבחירה, אף על פי שעכשיו עושה מתוך אי בחירה, כיוון ששורשם הוא בבחירה. ומכיוון שמידה טובה מרופא, בוודאי אפשר ואפשר שיזכה צדיק למיעוט או לביטול בחירתו לצד הטוב בתור שכר על עבודתו בכוח בחירתו הוא, ומעניקים לו מן השמיים סיוע בעבודתו, ונזקף הכל על חשבון בחירתו. על כן אפשר שאם הצדיק יתנהג חשבון עם עין, אם הצדיק יתנהג חשבון של שכר ועונש באופן מיוחד במינו, אפשר לדקדק עם הצדיק ולהיפרע מחטאיו תכף וסמוך להם, בלי חשש שתתמעט בחירתו על ידי זה, כיוון שזכה לחשבון מיוחד שגם אי בחירתו נחשב על חשבון בחירתו ולא יחרוג ממסגרת הבחירה. כל זהו פן אחד של צדיק ורע לו, שדווקא מפאת היותו צדיק אין חוששים להביא עליו הרע בעולם הזה. מה שאין כן בבינוני, שמאחרים תשלום הרע בפני חשש מיעוט הבחירה, וכל שכן אצל רשע, ועוד יותר שאצל הרשע יש חשבון אחר של משלם לו טובותיו בעולם הזה כדי להעבידו מעולם הבא, להעבידו עם א'. מעתה נעתקים אנחנו לפנים יותר עמוקות. יש מציאות של אי בחירה הנזקפת על חשבון הבחירה. מתוך הסוגיה בעבודה זרה, שאין כאן המקום להאריך בה, למדנו יסוד אחד, שאפשר לאדם שיתפלל אל תביאנו לידי ניסיון ותתקבל תפילתו, ואף על פי כן יקבל שכר כאילו עמד בניסיון ממש על אותו דבר שעליו ביקש שלא יבוא לידי ניסיון. זה גמרא בעבודה זרה בדף י' זין. שהם רצו ללכת שני מורים על פתח של בית זונות ולכפות את על היצר שלהם ולקבל שכר, כי התורה תשמור עליהם. אז יש קבלת שכר גם על מה שנשמר בכוח זכות התורה, ודומה לזה גם בתפילה, שאפילו שהוא נשמר בכוח התפילה נחשב כאילו עמד בניסיון. והרי כל ניסיון פירושו בחינה בכוח הבחירה שלו, עד כמה חזק ותקיף הוא. במידה שהוא עומד בניסיון, ניסיון בא במידה התבררה מידת בחירתו. והנה האדם הזה שעמד והתפלל שאל יבוא לניסיון שממנו הוא מפחד ונתקבלה תפילתו, הרי באמת לא בא למצב של מבחן ממש. ומקום מקום מן השמיים מחשבים לו כאילו עמד בניסיון, וכל כך למה? משום שתפילתו לא לבוא לניסיון מכוחו היא באה, מבחירתו. ואם נתקבלה תפילתו, הרי מה שלא היה ניסיון לפניו אינו חורג במסגרת הבחירה, ואינו נחשב לאי בחירה, שלא יקבל שכר עבורו, הרי הוא פורש מן החטא בבחירתו. שלב עליון במהלך זה של הזקפת אי בחירה בחשבון הבחירה בנוי הוא על יסוד כשאדם אומר, אז מיינה אז דיינה, שלי שלך. אומרים לו מלמעלה, אז דיינה אז מיינה, שלך שלי. פירוש הדברים הוא הדרך זו. אדם עומד בניסיון נגד כל מיני לחץ פנימיים וחיצוניים גם יחד, שמצד הטבע יכול בצדק לומר על ההישגים האלו שהם כוחי ועוצם ידי, ויבוא ויכריז על כוחות והישגים אלו שבאמת אינם שלו, ומייחס הניצחון כולו לקדוש ברוך הוא. כלומר תולה בחירתו בסיוע עליון. הרי עשה אדם פעולה של ההכרזה שמיינה אז דיינה, שלי שלך. אז כשכר על זה אומרים לו מלמעלה שגם מיינה, גם הסיוע מלמעלה נחשב דיינה, נזקף על חשבון זכותך. כל זה איננה סתם הנהגה של מידה כנגד מידה, אלא שיא פסגתה. יש לנו דוגמה בולטת להנהגה זו בדברי הרמח"ל. ספר פסילת ישרים בנוי על יסוד הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שתורה מביאה לידי זהירות, זריזות, פרישות, עד קדושה. פרקי הספר מחולקים בצורה כזו, שבכל מידה מדובר על הדרכים לקניית המידה ועל הרחקה ממפסידי המידה. כל זה נוהג בכל המידות, אמנם בגיע למידת הקדושה, אין פרק לדרכי קנייתה. ראינו משום שמידה זו תחילתה השתדלות וסופה גמור, כמו שכתוב שם. תחילתה עבודה וסופה מתנה, כדברי המחבר. כלומר, אין כאן מקום לפעולת האדם. ואם רק לקצו הפינגר, רק מתחיל להשיג, ניתנים לו מלמעלה כוחות אדירים שאפשר להגיע להם בידי אדם. מכל מקום אי אפשר לומר שעל אותו חלק שכר של קדושה לא יקבל אדם שכר. ולמה? משום כן כתוצאה ממעשיו, מברקלה של מעשיו, מחלק קטנטן של מעשיו. וזה יש לנו ציור לאדם כזה שאמר, אז מיינה דיינה, שעבר בכל שלבי הסולם להשגת שלמות דרך עבודה הבחירה, שהגיע למצב הקדושה, שכל מעשיו מקודשים לגבוה, וייחס כל מעשיו לשורשן, שזוכה שגם אם יאמרו מיינה דיינה, שאפילו אותם הכוחות שניתנים לו מלמעלה יחשבו כמעשה האדם ויקבל עבורם שכר. עלינו לדעת יסוד אחד, והוא יוצא לנו מפרשת בראשית, על הכתוב וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכולי, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. רש"י מפרש שלא היה אדם להתפלל על הגשמים, ואף אגב שכבר נברו הדשאים ביום ג' לא יצוב, אלא על פתח הקרקע עמדו עד יום ו'. ולמה? כי לא המטיר עד בוא האדם להתפלל עבורם. כן לומדים אנו מזה שכדי שתצא הבריאה על הפועל יש צורך אז זהו זיך דרהרן, רושם של עבודת האדם בבריאה, שיהיה ניכר רושם האדם. אז זהו זיך דרהרן, צריך רושם עבודת האדם שיהיה ניכר בבריאה. ואין ירידת הגשמים על ידי תפילת האדם, ואז נשלמה בבריאה זו בצמיחת שיח השדה. כל זה נוהג מדרגת סומח ומעלה, שרם אין סומח גם בבחינת חיה איננה, שהצומח הרי הוא פרנסת החי ובלעדו לא יתקיים. אם כן מתפשטת פעולת האדם על כל הבריאה, והדרהר של פעולתו קיים ממדרגת סומח ומעלה. אבל עדיין יחסה רושם מעשה אדם בדרגת מים, שאני לא מצווה עם שום רושם של עבודת האדם. וכאן הוא עומק מאמר חזל בעניין בחיית המים התחתונים. אפשר שבדיל הקדוש ברוך הוא מים תחתונים מהם העליונים, ממים התחתונים, בחו המים התחתונים. ענן בעינן מהווה קדם מלכה, אנחנו רוצים להיות לפני המלך. הפירוש הוא שהקורבה למלך מתבטאת על ידי עבודה, על ידי מעשים מהבים מכוח בחירה, על ידי מעשה אדם מראה ומוכיח הוא את רצונו להיות נדבק למלך. והנה המים יצאו מהכלל של עבודה בחירה בזה, שאין קיומם תלוי בעבודת האדם. אדם יש בניגוד לאדם אין. והקנאה עזה במעשה בראשית והבחייה של המים, ענן באינן. רצוננו להשתייך למהלך העבודה בעולם, שקרבתנו למלך היא תוצאה מעבודת האדם. גם המים רצו לעבוד את השם, גם המים רצו שהקרבה שלהם למלך תהיה תוצאה מעבודת האדם. וכפיוס למים, אמרו שם, שהבטיח להם הקדוש ברוך הוא שיתנסחו מים תחתונים על גבי המזבח. בעבודת ניסוך המים בחג, והנה בוודאי שאין כאן סתמיות של פיוס, אלא שהפיוס נוגע ישר לסיבת בחייתם, והם הם הדברים. העבודה של ניסוך המים אגבי המזבח היא בגדר אותה תופעה בעולם נשתבוידה, בלי עבודת האדם. היינו, מה שהמופקע מהישג יד האדם נסקף גם כן על חשבונו של אדם ונכלל בתוך תחום הבחירה, כאותה שחייה של סופו גמור וסופו מתנה שבאו בעקבות התחלת עבודה והשתדלות. עבודת ניסוך המים היא הכללת הלמעלה מן העבודה בתחום העבודה. והוא המקום לשמחה יתרה של ניסוך המים, של שמחת בית השואיבה. בדרך כלל ישנו סוג של שמחה של עבדו את השם בשמחה, וישנו סוג של שמחות צדיקים בשם, כמו שביארנו. ויש בזה מה שאין בזה, שראי מעלת הסוג הראשון היא בזה, שרוצה אדם בקו שלו, באשר כאן השמחה מתלווה לעבודת האדם, ראי משתייכת היא לענה של קו שלי, בריאה עבודתי ועמלי, לעני. והשמחה מסוג השני, הרי בא על מצב הקיים כנתון, למשל שלא עשה ניגוי, שאינו תוצא ממעשה האדם עצמו. ולמד זאת ישנה עדיפות בסוג השני בזה, שסוף כל סוף המצב הנתון הוא ברכתו של הקדוש ברוך הוא. וברכה כזו אין לה דמיון לכל מעשה האדם יחד. בכל סוג שמחה יש מעלה שאינה נמצאת בחברתה. וכאן הוא המקום לשמחה היתרה שהייתה בעבודת ניסוך המים. כאן נתמזגו ונצטרפו מעלות שתי הסמכות יחד, שרפיוס למים הוא בזה שגם נשת עבודה אפשר לה לצטרף לבחירה. היינו שמתברר ששמחות צדיקים בשם, שהיא שמחה שאיננה בנויה על עבודה, ועבדו את השם בשמחה, שהיא שמחה שכל חיותה בנויה על נקודת הבחירה, אינן סותרות זו את זו, אלא אדרבה, משלימות זו את זו. שגם המים, שהם לא תוצאה מעבודת האדם, עכשיו הם נזקפים לזכות עבודת האדם. כי אין רושם בעבודת האדם למים, בתוך המים, רק בתוך הצומח. רק כשאדם מתחיל לעבוד את האדמה, האדם מתחיל להתפלל, אז יש צומח. אבל במים אין רושם לעבודת האדם. אז כאן בניסוך המים ניתנה אפשרות לאדם גם להיות כביכול שותף במים, שזה עכשיו חלק מהעבודה. אז כאילו נחשב מה שאין רושם בעבודת האדם, עכשיו זה נזקף לזכות האדם. והיינו דיוק לשון חזר, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. ודאי הייתה הכרה זו פועלת על ריקודם של אותם חסידים ואנשי מעשה, ואילו הבאים לראות ראו בריקודים שמחה מיוחדת במינה. אולם לאמיתה של דבר לשון ראה וכאן כוללת יותר, שמצאים לשון ראייה על משקל, וליבי ראה הרבה חוכמה. היינו שאותו לב שלא ראה ושלא רגיש את השמחה היתרה המיוחדת הזו, המהווה יסוד עבודת ניסוך המים, לא טעם שמחה ולא ראה שמחה מימיו. אז צריך להרגיש את השמחה היתרה המיוחדת הזו, שמהווה את יסוד עבודת ניסוך המים. השילוב הזה של נשת עבודה עם עבודה, של שמחות צדיקים בשם יחד עם עבדו את השם בשמחה. שאנחנו שמחים במתנה של השם במצב הנתון, וזה נזקף לזכותנו כאילו אנחנו פעלנו את זה, עבדו את השם בשמחה. ובאמת כל הדיבורים הללו נכללו בברייתא המפורשת, שבשעת שמחת בית השואבה היה הלל אומר, אם אני כאן הכל כאן. רש"י מפרש שמוסב על השכינה. האפשרות לדבר במונחים של אני והמכוון יהיה השכינה, הם הם הדברים שנתבררו במאמר זה. כלומר, הוא מדבר על אני כאילו שהוא פעל את העבודה, ואילו זה מוסב על השכינה, כי באמת זה מכוח השכינה ולא הוא, אבל זה נזקף לזכותו. אם אני כאן, הכל כאן. וזה השילוב בין עבדו את השם בשמחה ושמחו צדיקים בשם, ועבודת ניסוך המים, מים דווקא, על גבי המזבח. והדברים נפלאים, נשגבים ומרוממים. שלום, שלום, אהובה, ידידיי, מורי ורבותיי.